אחת המגמות הברורות לגבי מגיפת קורונה בכל רחבי העולם היא שהמגיפה פוגעת קשה, באופן קשה ביותר, באוכלוסייה המבוגרת, הרבה יותר מאשר באוכלוסייה הצעירה. כשאני אומר מבוגרת, הכוונה היא לגילאי 65 ומעלה. זאת על סמך נתונים שנאספו על ידי ארגון הבריאות העולמי, וגם כאן בישראל על ידי הרשויות, על ידי משרד הבריאות. מה המדיניות שצריכה המדינה לנקוט בהתאם לכך כדי להגן על האוכלוסייה המבוגרת, ומצד שני, לא להביא אותה למצב של קריסה כלכלית. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם עורכת הדין, אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר, משפט וביטחון לאומי במכון. שלום רב פנינה.
שלום.
אני אשמח קודם כל אם תוכלי לסבר את אוזננו עם נתונים לגבי האוכלוסייה המבוגרת בישראל, ועד כמה באמת הסיכון שנשקף לה בהשוואה לאוכלוסייה צעירה יותר, משמעותי ומחייב מדיניות מיוחדת.
אז יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים על ה-COVID-19, הקורונה, אבל אחד הדברים שאנחנו כן יודעים, ועליו כבר אין מחלוקת בקרב המדענים, ובאופן כללי זה שהיא באמת פוגעת יותר באוכלוסייה המבוגרת, ובמי שיש לו מחלות רקע, ובדרך כלל גם לאנשים מבוגרים יש כבר מחלות רקע. אז בדרך כלל גם מצטלב אצלם. אני אתן כמה נתונים לדוגמה ממסמך שיצא, מסמך רשמי של המדינה, ממרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, זה מסמך מ-22 באפריל, שאומר, קודם כל הכותרת שלו זה האוכלוסייה המבוגרת בישראל, נמצאת בסיכון מוגבר לתמותה מקורונה. לפי המסמך, אחד מכל 4 חולי קורונה בני 70 ומעלה בישראל נמצא במצב בינוני קשה או שנפטר. 60 עד 70 זה רק 1 מכל 10, זה הבדל משמעותי, וגילאים ספורים זה כבר אחוזים ספורים, מקרב החולים מגיעים למצב בינוני או חמור מכך, 87% מהנפטרים בישראל הם בני 70 ומעלה, הגיל החציוני של הנפטרים בישראל הוא 84, בגרמניה למשל 82, בכלל העולם 80.5, אז אני חושבת שדי ברור כבר שיש באמת סיכון מוגבר, לא לחלות, אלא שאם חולים, אז המחלה מתבטאת בצורה קשה יותר, וגם יכולה לגרום לתמותה אצל אנשים מבוגרים מאשר אצל אנשים צעירים.
עכשיו לגבי המדיניות והדיון, עד כמה היא יעילה ועד כמה היא כמובן תורמת לאוכלוסייה המבוגרת. אנחנו מדברים בעיקר על מדיניות הבידוד ועל השאלה הגדולה, האם צריך לאפשר לאנשים מבוגרים שחלקם עדיין עובדים לצאת מחדש לשוק העבודה למרות כל מה שציינת עד עכשיו, באיזה תנאים, מה בכלל צריכים להיות הקריטריונים. על כך ועוד אנחנו נשמע עכשיו ממך, והשאלה הראשונה היא, מה בעצם השיקול שקובע מי נשאר בבית ומי לא, מה נהגה המדינה עד כה, ומה דעתך בנושא הזה?
למרות כל הנתונים שאני אומרת, קודם כל צריך להתייחס אליהם בכובד ראש, אבל מכאן ועד למסקנה שצריך עכשיו לסגור את כל הקשישים, וגם המילה קשישים קצת מעוררת אותי חוסר נוחות, אני לא בגיל הזה, אבל עדיין, להגדיר מישהו בין 70 פעיל כקשיש, זה נשמע לא טוב, אבל לשים את כולם בבית מאחורי סוגר ובריח עד שהמגפה תסתיים, שזה גם יכול לקחת 1.5 שנים, לא נראה לי הפתרון. אז כאן כמה נקודות. קודם כל צריך לעשות, להבין שאנחנו מדברים על קבוצות שונות ואוכלוסיות שונות, שגם יש להם, צריך מענה אחר. יש את הקשישים, פה אולי המילה יותר מתאימה, באמת אותם אנשים שהמצב שלהם הוא לא טוב, הם לא עצמאים, נמצאים במסעדות סיעודיים או בבית, אם מטפל או מטפלת, שלהם גם הסיכון הוא הכי גדול, כי ככל שעולים בגיל ומחלות רקע, הסיכון הוא באמת יותר גדול, וגם מלכתחילה הם מוגבלים כבר ככה, לאלה, במיוחד אלה שבבתי אבות, יש, צריך לעשות תוכניות מתאימות, יש על זה עבודה, וצריך לתת מענה לצרכים שלהם, שכולל מגע וקשר עם בני משפחה. נזק לבריאות שלהם שנגרם מבדידות ומניתוק מהמשפחה וניתוק ממטפלים ופיקוח המטפלים אגב, זה גם היבט שהמשפחות יש להם תפקיד מאוד חשוב במוסדות האלה, כל הדברים האלה גורמים להם נזק רב שגם אותו צריך לקחת בחשבון מול הסיכון המוגבר למות מקורונה, כולל נזק לגבי איכות החיים שלהם, ולכן אני מאוד מקווה שבצוות שיושב ודן במה שקורה בבתי האבות, ואולי צריך להחריב את זה גם לאנשים שהם בבית עם מטפל או מטפלת, צריך לעשות את להסתכל את ההסתכלות הרחבה הזאת, אחרת אנחנו כמו שאומרים, הניתוח יצליח אולי והפציינט ימות, או במקרה הזה הפציינט יחיה אבל יסבול נורא, אז זה קבוצה אחת. הקבוצה השנייה היא של הפנסיונרים העצמאיים, שהם כבר לא עובדים, אבל הם פנסיונרים עצמאיים, מבלים, נהנים מהחיים. חלקם גם סבים וסבתות שגם עוזרים בדרך כלל לילדים שלהם עם הנכדים. והקבוצה השלישית זה של המבוגרים, כן, עברו את הגיל, אבל הם עדיין פעילים בעבודה, בין כשכירים, בין כעצמאיים. והקבוצות האלה, לגבי שתי הקבוצות האלה, הגבלות מאוד נרחבות פוגעות באיכות החיים שלהם, ביכולת שלהם לראות את המשפחות שלהם, ביכולת שלהם לצאת לתרבות פנאי ברגע שהיא תיפתח, כן? ביכולת שלהם לצאת מהבית וליהנות. שוב, כשכל הארץ נמצאת בסגר, אז אין בעיה שגם הם כמובן יהיו בסגר, אבל ככל שפותחים יותר לאנשים, להשאיר אותם סגורים כשכל האחרים פותחים להם, זאת פגיעה קשה בחיים שלהם ובאיכות החיים שלהם, ושוב, ככל שהבן אדם יותר מבוגר, יש לו גם פחות שנים פוטנציאליות לחיות, אז זה גם שאלה של עד כמה האנשים האלה רוצים את הדבר הזה, וזה עד כמה זה באמת טוב להם, ושוב, גם כאן לבדידות ודיכאון וכו', יש מחירים בריאותיים, לצמצום פעילות ספורטיבית יש מחיר בריאותי, או תנועה, הליכה. לגבי אלה שמועסקים, אז פה יש גם פגיעה ברגע שמונעים מהם להגיע למקומות העבודה והעסקים שלהם, יש כאן פגיעה כלכלית קשה, וגם, שזה נניח עוד אפשר לתת מענה, אבל עדיין, אבל גם פגיעה בערך העצמי, זה דבר ידוע ויש מחקרים, אנשים שיוצאים לפנסיה, במיוחד אם יוצאים לא מרצונם, לפנסיה כפויה, יש ירידה בתפקוד, עלייה במחלות, זאת אומרת, הדבר הזה בפני עצמו הוא לא בריא, וחוץ מזה, יש פה גם תרומה למשק. האנשים האלה, חלקם, הם חשובים מאוד למשק, בטח אלה שהם אנשי עסקים ומתפקידים חשובים, גם, אגב, רק תסתכלו, ראש הממשלה והנשיא שלנו, שלהם בקבוצות גיל המסוכן, לכאורה, יש להם עוד הרבה מה לתרום, ולכן אני חושבת, הנקודה היא שאת כל הדבר הזה צריך להסתכל עליו כמכלול. אי אפשר להסתכל על הכל רק דרך הזווית של הקורונה. בנוסף, גם צריך לקחת בחשבון שהסיכון לחלות, זה לא מוות מיידי וסיכון מיידי, יש הרבה אנשים שמחלימים, עדיין האחוז המתים הוא יותר קטן מאחוז המחלימים, או מאחוז אלה שחוטפים את המחלה באופן קל, וגם ככל שהבן אדם יותר צעיר ויותר בריא, הסיכון שלו יותר קטן, גם את זה צריך לקחת בחשבון. עכשיו, בסופו של דבר צריך לעשות איזון בין כל השיקולים האלה, ובאיזון הזה צריך לבחון מה הרציונל היותר עמוק להטלת הגבלות, ויש כאן שני רציונלים עיקריים, אחד, זה ההגנה על האנשים עצמם. זאת אומרת, אנחנו רואים ואומרים להם, אנחנו מגבילים אתכם לטובתכם, כדי שאתם לא תהיו חולים. והשיקול השני, זה ההגנה על הציבור היותר רחב, ובעיקר על מערכת הבריאות, אנחנו מגבילים אתכם כדי שלא תהיו חולים, כי אם תהיו חולים, בצורה קשה, תעמיסו על מערכת הבריאות, מערכת תקרוס, לא יהיה מענה גם לאנשים אחרים, פגעתם בעצם בחברה. עכשיו, לגבי השיקולים מהסוג הראשון, אני חושבת שפה, ובפרט לאור העובדה שכאמור, הסיכון הוא לא מוחלט, וככל אתה יותר צעיר ויותר בריא, הוא פחות גדול בתוך אוכלוסיית המבוגרים, וגם השיקולים הנגדיים, שהם שיקולים משמעותיים, אני חושבת שצריך להעדיף את חופש הבחירה, מאשר הגבלות שהן מוחלטות, ושהמניע שלהם הוא פטרנליסטי, כן? אנחנו לטובתכם, סוגרים אתכם בבית, תנו לאנשים להחליט. אגב, ממה שאני מתרשמת, זה הכיוון שמשרד הבריאות הולך אליו. אני ראיתי איזה משהו שיועץ משפטי שמשרד הבריאות נתן תשובות לפונים בוויינט, וזה נראה לי הכיוון שהלך שם, וזה הכיוון בעיניי רצוי. זאת אומרת, יש פה חופש רצון, אנשים מבוגרים, במקרה הזה מבוגרים, במובן זה שהם יודעים מה הם רוצים, וצריך לתת להם לבחור לעצמם ולנהל את הסיכונים שלהם. השיקול השני של הגנה על מערכת הבריאות הוא שיקול באמת שכן צריך לקחת אותו בחשבון, אבל שוב, בגלל שיש כאן שיקולים לשני הכיוונים, זה לא נכון יהיה רק בגלל השיקול הזה להטיל הגבלות מוחלטות, ולדחוף את האנשים האלה, כן, לבידוד מוחלט כשפותחים לכל השאר, בגלל שעוד פעם, הנזק לדעתי הוא רב מהתועלת, וכשעושים את האיזון, הפתרון של ההגבלות הנחרצות הוא לא הפתרון הנכון, מה שיותר נכון. זה לקחת ולהסתכל מה באמת הסיכון, קצת לנתח את זה יותר, ולהכניס הנחיות שיצמצמו ככל האפשר את הסיכון, אז אפשר, וגם אז אני חושבת שזה צריך להיות בכיוון של המלצות יותר, ויש במדינות שונות בעולם כל מיני דברים שמתפתחים ואוספים עכשיו את הנתונים, למשל להמליץ שיהיה מפגש עם מספר מוגבל של אנשים ומספר קבוע של אנשים, מפגשים בחוץ ולא בפנים, שעות מסוימות לפעילויות של אנשים מבוגרים כדי שאפשר יהיה להבחין אותם מאנשים יותר צעירים, זאת אומרת יש מספיק פתרונות, במקומות העבודה שעומדים בתו הסגול, אז כבר ככה צריך להקפיד על מרחק וכולי, אז אפשר לתת עוד יותר עדיפות לכאלה שהם במבוגרים או עם מחלות סיכון, שיקבלו עוד יותר מעטפת הגנה. זאת אומרת, כל הדברים האלה אפשר לעשות אותם, אפשר ליישם אותם, הם מחייבים איזושהי גמישות, אבל הם פתרון הרבה יותר סביר, בעיניי אפילו הרבה יותר משפטית סביר, אבל ודאי מוסרית סביר, והרבה יותר הגיוני מאשר הגבלות נחרצות, ולעתי רוב העולם גם יורד מההגבלות הנחרצות שהופיעו בעוד כמה זאת בעולם, והיום כולם הולכים לכיוון כזה, אני חושבת, ולשמחתי, אני חושבת שגם משרד הבריאות הולך לכיוון הזה.
תודה רבה, פנינה.
תודה רבה, ובריאות לכולם.